רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שלא מסתפק בכותרות שמספקות לנו מהדורות החדשות, יודע שכדי להבין את התמונה המלאה, לא מספיק רק לשמוע צד אחד של הסיפור. לכן, בהדמוקרטים משתתפים בכל פרק גם חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם דמויות מרכזיות מהמגזר הציבורי, אלו שבסופו של דבר מקבלים את ההחלטות. למשל, בפרק שבו התארך אלי גרונר, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שוחחו איתו נשיא המכון, יוחנן פלסנר, והעיתונאי סמי פרץ, על קביעת יעדים ברורים למשרדי הממשלה ועל איך משפרים את השירות הציבורי. אם גם אתם לא מסתפקים רק בכותרות, חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים.
שלום לכם, בתחילת החודש חגיגה עושים פוליטיקה יום הולדת שנה. כשיצאתי לדרך לא ידעתי אם יש מספיק אנשים בארץ שמתעניינים בפוליטיקה מעבר לסאונד בייט, שהתמונה הכוללת והאמת באמת חשובים להם. אחרי שנים ארוכות שבהם העברתי דיווחים של דקה וחצי או שתיים, עברתי לתוכנית של חצי שעה ושעה ולא באמת ידעתי איך זה יתקבל. היום אני כבר יודעת שיש לזה קהל והוא גדול ואיכותי, ובעיקר הראש שלו פתוח לחשוב מחדש על כל מיני תזות ואמיתות ששמע לאורך השנים. ביום ההולדת הזה, יום הולדת ראשון כאמור, אני כבר ממש לא לבד. אנחנו קהילה של עשרות אלפי אנשים שמצטברת יחד למאות אלפי האזנות, ובזכותכם אנחנו הולכים וגדלים והולכים ומשתפרים. מכיוון שבפסח רובכם בחופשות משפחתיות, החלטנו להעלות מחדש פרק מתחילת הדרך עם תומר אביטל על הוועדה הסודית שמנהלת את הכנסת, פרק שגם מספר את הסיפור של הפודקאסט, שמטרתו להאיר פינות אפלות ולגרום לנו להסתכל על הדברים קצת אחרת וקצת יותר לעומק. שבוע הבא נחזור עם פרק חדש, אורן נהרי, עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז, יהיה איתנו ויספר איך מתמודדים מנהיגים בעולם שחשודים בשחיתות, מתי זה מצליח להם ומתי קצת פחות. בינתיים פסח שמח, תהנו מהחופשה והאזנה נעימה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף של עושים פוליטיקה, לדעתי הפרק החשוב ביותר עד כה, ואולי לפני הכל כדאי שתעשו דילית על מה שלמדתם בשיעורי האזרחות, על הכנסת ועל הממשלה ועל הפרדת הרשויות וכדומה. כל מה ששמעתם עד היום עומד להיראות קצת אחרת. נתחיל בסיפור. חצי שנה אחרי הבחירות, בדצמבר 2015, פרש מהכנסת חבר הכנסת הוותיק סילבן שלום בעקבות חשד לעבירות מין. במקומו נכנס מקום 32 ברשימת הליכוד לכנסת, אמיר אוחנה. הוא נבחר על המשבצת של מחוז תל אביב, אבל יותר מזה, הוא היה נציגו של התא הגאה בליכוד. תא שאוחנה גם נמנה על מייסדיו והיה יושב הראש שלו. אוחנה, שגם התפרסם בעקבות הליך הפונדקאות המייסר שעבר עם בן זוגו, היה לתקווה הגדולה של הקהילה הגאה. עד היום אמנם כיהנו בכנסת כמה נציגים של הקהילה, אבל רובם היו באופוזיציה או כיהנו תקופות קצרות בלבד. הגורל האכזר זימן לאוחנה מבחן בלתי אפשרי כמה שבועות בלבד אחרי שנבחר. הכנסת ציינה את יום הקהילה הגאה, ואוחנה היה בין הנואמים הראשיים בוועדות ובמליאה.
היום המיוחל הזה שבו אנחנו, שאליו אנחנו שואפים לראות את שוויון החירויות מתממש, נזכה לראות את היום הזה.
אבל הצהרות לחוד והצבעות לחוד. כחלק מאותו אירוע הוא עלו לדיון שש הצעות חוק של האופוזיציה שתומכות בקהילה הלהטאבית. הצעות די מינימליסטיות, לדוגמה, חוק של רויטל סוויד שקובע שבמקרה שבו חייל נופל בקרב, שני ההורים שלו יוכרו כהורים שכולים, גם אם מדובר בשני אבות או בשתי אמהות. חוק אחר ביקש להכשיר אנשי מקצוע בלימודי מגדר. כל העיניים היו נשואות לאמיר אוחנה, וזה מה שקרה.
אמיר אוחנה. אמיר אוחנה אינו נוכח.
בעד 37,
מתנגדים 46, הצעת חוק לא נתקבלה.
אמיר אוחנה היה מחויב למשמעת קואליציונית, בטח כבר שמעתם את זה בעבר. הוא גם הסביר בתגובה לכתבה ששידרנו בערוץ 2, שהוא גם ככה לא היה משנה את התמונה, והוא פועל בדרכים אחרות למען הקהילה. במושב האחרון כמה חברי כנסת אף הגדילו לעשות, ובגלל אותה משמעת קואליציונית, נאלצו להצביע נגד הצעות חוק שהם עצמם הגישו. כך לדוגמה חבר הכנסת יהודה גליק הציע להנהיג שקיפות בהסתדרות, חשוב ביותר, ולשלול תקצוב ממוסדות חינוך שמפלים תלמידים ברישום אליהם. כשהחוקים הגיעו למליאה, הוא נאלץ להצביע נגד החוקים שהוא עצמו הגיש. זה קרה גם לחברי הכנסת פולקמן, זוהר ועוד רבים וטובים. היום ננסה להבין מהי בדיוק אותה משמעת קואליציונית, מי מכיל אותה, מה קורה למי שמפר אותה, ואיפה הקטע בכל הסיפור הזה שסופרים אותנו, האזרחים. איתי העיתונאי העצמאי, האיש מאחורי המיזם 100 ימים של שקיפות, תומר אביטל, שלום.
היי, דפנה, מה נשמע?
אחד הלוחמים הגדולים לשקיפות גם בעניין הזה. ובוא נתחיל בלעשות סדר, זה ככה כבר מסורת פה בפודקאסט. כשאני התחלתי להיות כתבת כנסת, נערכתי לימי שני כמו למלחמה, אתה יודע, זה היום הארוך בכנסת עם כל ההצבעות וכדומה. השגתי בייביסיטר וכדומה. עד שהבנתי שאני בדילי, כי ביום שני כבר, הכל בעצם כבר הוכרע, כותרות יוצאות ביום ראשון, הממשלה תתמוך בזה ותתנגד לזה, ופתאום הבנתי שיום ראשון זה בעצם היום שבו אני צריכה לשים את עיקר תשומת הלב, אז בוא נסביר אולי את העניין מבחינה כרונולוגית.
שעד בת ביום שני הלך כרטיס להצגה. בת וראית הצגה שכמו כל הצגה, היא כתובה מראש, יש תסריט, והם פועלים לפי התסריט הזה. התסריט נכתב ביום ראשון, שזאת הצגת פנים, או יותר נכון מאחורי הקלעים של אותה הצגה. אליה אין לנו כרטיסים, לאף אחד אין כרטיסים, זה בעצם ועדה סגורה בשם ועדת השרים לחקיקה, שהיא כל יום ראשון בשעה אחת בדרך כלל מתכנסת במשרד ראש הממשלה. שזה כבר אמור להדליק נורה אדומה, כי הרי ועדה שקשורה לכנסת, שמכריעה מה יקרה בכנסת, היא יושבת בממשלה.
ויושבים בה רק שרים.
ויושבים בה רק שרים. ואין לפרוטוקול, ואין לציבור זכות להיכנס, לא לעיתונאים, לא אליי ולא לאף אחד אחר. וזה שאין פרוטוקול, אם אני אתעכב שנייה, כי מאבק שקיפות, הרבה פעמים לחשוף משהו שקיים. פה אני בשלב מסוים הבנתי שאין מה לחשוף, כי הם מראש מבינים שזה יהיה בהם תהיה פרוטוקול, כי נדבר על מה קורה בתוך הוועדה הזאת, אבל פשוט אין פרוטוקול לפי החוק, הם לא כותבים את מה קורה בפנים, ואותה ועדה,
דנה... זאת אומרת, אין מאבק לחשוף את הפרוטוקול, כי אין בכלל פרוטוקול.
יש מאבק ליצור פרוטוקול עכשיו, כן.
אבל בואו בכל זאת, אם נעשה סדר מבחינת לוחות זמנים, מוגשת הצעת חוק.
פה, כן, מוגשת הצעת חוק, חבר כנסת, זה נקרא הצעת חוק פרטית, כשחבר כנסת מגיש אותה, אחרי שעברת את הלשכה המשפטית של הכנסת, וזה תקופה 45 ימים, אלא היא מקבלת קיצור,
אם זה חשוב למישהו במיוחד.
בממשלה, כן, שנותן לה את הבוסט הזה. אז היא תנחת ביום ראשון באותה ועדה, כל יום ראשון נוחתים בעצם בערך 30 חוקים יחד, מקבץ. איך דנים ב-30 חוקים בדיון של מה? שעה, שעה וחצי?
שאגב, זה לא הולך בהכרח לפי הסדר של מי יגיש קודם, אלא כל סיעה בוחרת את החוקים שחשובים לה, והיא מעלה...
כן, יש מכסה לך.
בדיוק, יש מכסה לכל מפלגה, נכון. והיא מעלה כמה חוקים, ואז מגיעים 30-40 חוקים לאותה ועדת שרים, ששם יושבים, בוא נעשה קצת...
יושבים 12 שרים לפי מפתח קואליציוני, כלומר, המפלגה הכי גדולה, לליכוד יהיה רוב שם. יש שני יושבי ראש, יושבת ראש הרשמית היא ילד שקד, אבל יש לה כזה בייביסיטר
בגלל בשם... בגלל ששרת המשפטים.
כן, שרת המשפטים תמיד יושבת ראש, הקודמת הייתה ליבני, ציפי ליבני, וללווין הוצמד בייביסיטר יריב לוין, שלבנתי לא מגיע כמעט, אבל הוא זה שמפקח שהבית היהודי לא גונב אישורים, למרות שאת חשפת שדווקא הבית היהודי הצליחו כמובן בטריק הזה, שבעיקר הוועדה תדון
תאשר
לזכות.
חוקים שלהם.
חוקים שלהם, אתה יודע, בכל מקרה, הם נכנסים שם, וכל חוק מקציבים לו בין 30 שניות ל-2, 3 דקות, אמורים, אם זה חוק שיש עמדה ממשלתית נכנס לגביו, אז יכול לבוא איזה איש מקצוע מאחד המשרדים, יכול לבוא מבקר המדינה, ולהגיד מה דעתו על החוק הזה. בדרך כלל חלק ממשרדי הממשלה מכינים עמדה על כל חוק, ממש עמדה כתובה, כמה חוק הזה יעלה, אם זה משרד האוצר, האם הוא סותר אמנות בינלאומיות, אם זה משרד הכלכלה. בדרך כלל אבל אפילו לא הגיעו להקראה הזאת, כי הכל נסגר קודם, בבריתות בין השרים שיושבים שם, לחקים שהגישו.
נכון, הסבירו לי בעצם שבמוצאי שבת, יש שיחת טלפון בין השרים היותר דומיננטיים בוועדה, שזה בדרך כלל בכנסת הזאת, שקד, לוין ואלקין, וכשהם מגיעים לוועדה, אז בעצם השרים האחרים הם לא באמת משפיעים, יכולים לזרוק פה הרבה שם, אבל האצבעות כבר נספרו, זאת אומרת, כן. הם כבר משיגים את הרוב למה הם רוצים, ולמה לא, אגב, אז בהקשר הזה, הרבה כותרות אפשר להוציא כבר במוצש, נכון. כי כבר הם יודעים האם יהיה חוק הסיפוח או לא יהיה חוק
הם
הסיפוח.
הם לא יסוסו לשתף אומרת... בדרך כלל, אבל יש באמת כמה קיצורים, אם אתה תשכנע את דוד ביטן, גם לא יש הרבה משקל בוועדה הזאת, הוא גם מדבר עם ילד שקל לפני כל דיון. אם תשכנע את אחד השרים שילחם על זה כמו אריה, אז יש סיכוי שהחוק הזה יעבור. חשוב לציין גם ש... שבקדנציה הנוכחית כמעט לא הוגשו עררים. עררים זה אומר שאם חוק לא עבר את הוועדה, אחד השרים יכול להגיש ערר וידונו בו מחדש. כאן הכל ממש נסגר בצורה הרמטית, כמעט תמיד היה כמה פיקשושים בחודשים האחרונים, אבל בדרך כלל באמת יש המון בריתות משוגעות, ששר אומר לאחד, החוק הזה חשוב לי כי לא יודע, הוא של חק חבר שלי או של עמותה שקשורה לי, תאשר אותו, אני אשר את החוק הגרוע שלך בתמורה, ובאמת אתה רואה שאין עררים, אין כמעט בלגן בתוך הוועדה, זה הכל...
אוקיי, אז רגע, מחור, נסיים כן. את הלוז, ואז נצלול אוקיי. לדוגמאות, כי זה באמת נורא חשוב. אז ביום ראשון, כן. כשנגמרת הוועדה, אנחנו יודעים...
בשעה ארבע, הכתבים יקבלו למייל כזה דף של עד כל חוק כתוב עבר, נדחה.
יש שלוש אפשרויות, עבר, נפל או נדחה. כן. זאת אומרת, ונדחה אומר, נעלה את זה שוב בעוד איקס כן. זמן.
בקדנציה הזאת זה בעיקר עבר או נדחה, כי הם הגיעו למסקנה שאם כותבים נפל, אז יהיה כותרות בתקשורת, והחקים ילחמו, אבל נדחה, זה פשוט נדחה כמו הסיפור שלא נגמר. יכולים להשאיר את זה באוויר. וזה מגיע, ואז אותם ניירות עם ההחלטות מגיעים לחקים, שביום שני מתכנסים לישיבה המפורסמת במליאה שכולנו רואים בטלוויזיה, וחושבים שהחקים מצביעים לפי צו מצפונם, על בעצם כל חברי הכנסת בקואליציה, יש מולם דף שכתוב ליד כל חוק מה הם צריכים להצביע, שני, שלישי, רביעי, ברביעי בעיקר זה הקריאות הטרומיות, ופשוט הצביעו לפי מה שהוועדה הכריעה.
הקואליציה כמובן, אלה המפלגות שיושבות בממשלה של ראש הממשלה נתניהו, והן בעצם מחויבות לחלוטין
זה משמעת קואליציונית
למה שקבע אותה ועדה, שבוא נדגיש קצת ונחדד, אתה מדבר על 12 שרים, אבל ראינו איך זה נראה, לא באמת יושבים שם 12 שרים סביב השולחן, מגיעים בדרך כלל אותם 3-4 שאכפת להם, או אינטרסנטים שספציפית השבוע יש משהו שמאוד מאוד חשוב להם, והם אלה שבעצם קובעים עבור כל הכנסת.
וכמו שאמרת, זה מתחיל להיות ביום רביעי, נגיד, לפני יום ראשון, שהלוביסטים רואים, כולנו רואים איזה חוקים יעלו ביום ראשון. אז כבר ביום רביעי
מתחילה... אגב, לא כולנו.
למה לא כולנו?
לא כולנו. הציבור הרחב יודע מה יעלה ביום ראשון.
ברביעי, זה עולה לאינטרנט. יש היום אפילו החידוש הכי גדול
של... אפילו אני לא יודעת את זה, ואני כתבת כנסת, אז בוא, הציבור הרחב לא יודע.
פשוט הילד שקד עשתה ניוזלטר, זה שנלחמנו איתה שתהפוך את הוועדה לשקופה, אז אמרה, הנה, יש היום ניוזלטר שמבשר לכם איזה חוקים יעלו.
אני בטוחה שהרייטינג שלו הוא מעבר לכל דמיון.
אבל גם כל הלוביסטים, כמו שאת מדמיינת, אגב, זה אחת הבעיות של שקיפות, נדבר על זה פעם אחרת, זה שמי ש... אם הציבור לא ערני ואין חברה אזרחית, אז מי שניזון מהשקיפות זה האינטרסנטים שיש להם כסף להתעמק ולהתעמק. אז פה זה באמת הלוביסטים, ואז הם יעדכנו את הלקוחות שלהם, ואז הם יתקשרו לשרים, ואפילו את האנשי מקצוע, ואז ביום ראשון כאמור ייסגר עבור כולנו מה יקרה בהמשך השבוע, וביום שני של שרבי אותם חוקים ייפלו או יושרו בהתאם למה שהוועדה הכריעה. ואני רק אזכיר שוב בשורה, אותה ועדה שהיא הדמוקרטיה הטהורה ביותר במדינה, דפנה אין בה שום שקיפות, אין בה שיקוף של העמדות של המשרדים, שיקוף של עמדות השרים, אנחנו מקבלים כמו מאיזה מחשב, כמו פלט לפני מלחמה שיש את השם הזה, צוק איתן, אז פה עבר, לא עבר, ואנחנו אומרים להסתפק בזה.
בוא ננסה רק להבין מה זה אומר שחברי הכנסת בקואליציה חייבים להצביע בעד אותו חוק. אם לדוגמה חבר כנסת מרגיש מבחינה מצפונית שזה לא מתאים לו, לדוגמה ראינו את זה עם יהודה גליק שהחליט לא לתמוך בחוק המואזין כי זה נוגע את ההשקפה שלו על דו-קיום וכדומה. מה עולה בגורל אותו חבר כנסת סורר?
אז האפשרות האלגנטית זה להיעדר מהמליאה, מה שנקרא להתקזז. ואז זה כאמור שמשמר את יחסי הכוחות, אז לא עשית בזה כלום? כלומר, למען האג'נדה שלך עשית כדי לא להילחם באף אחד, ודרך השנייה היא באמת להגיע למיליה, לנפח את החזה ולהצביע כמו שהלב שלך אומר ולא כמו שהדף אומר. במקרה הזה, אם שני הדברים סותרים, תלו למצוא את עצמך תחת סנקציות.
שהן? הדחה?
לא, אז אי אפשר להדיח חבר כנסת מהכנסת.
אבל אפשר להדיח אותו מוועדות.
אפשר להדיח אותו מוועדות, כי הרי סך הכל אתה חייל בעשייה. ועשייה עליי יש את כל המשאבים. משאבים זה למשל, כמו שאמרת, מכסות להגשת חוקים לוועדת שרים. אז אפילו אם תגיש 100 חוקים והם לא הגיעו לוועדה, הם לא התקדמו בצנרת, אז תוקעים אותך בצנרת.
זאת אומרת שמי שמצביע נגד המשמעת הקואליציונית לסיעה, שזה בעצם המפלגה שהוא מייצג בכנסת, כשמפלגה נכנסת לפרלמנט, לכנסת, קוראים לסיעה, לאותה ישות שמתקיימת בתוך הכנסת, אותה סיעה יכולה בעצם לשלול אותו, לשלול ממנו את כל המנופי כוח. חופש התנועה
הפרלמנטרי, כן.
בדיוק, גם אתה יכול להגיש הצעות חוק, וגם יכול לנאום, וגם יכול... ועושים את זה הרבה,
זאת אומרת... עדי קול שהצביע נגד התקציב, בעצם היא הפרה את המשפט הקואליציונית, ו... והיא הושתה, לא זוכר, מהוועדות, מלינום במיליאר,
במשך חפה על זה. במשך כן. תקופה ממושכת, בהחלט. אז לאחרונה עשיתי כתבה נרחבת על ועדת שרים לחקיקה בחדשות ערוץ 2, שבמהלכה אחד העוזרים או העוזרות האמיצים הסכימו לשתף איתי פעולה ולהקליט בשבילי בתוך הישיבה הזו במשך תקופה. זו הייתה הפעם הראשונה שמשהו בכלל יוצא מהוועדה הזו. עד עכשיו קיבלנו רק את אותו סיכום מעליב בסוף הישיבה. ובזכות אותו אדם אמיץ, שזו עוד הזדמנות להגיד לו תודה, כי זה באמת היה גם כרוך בסיכון לא קטן, גילינו עוד כמה דנים ברצינות בכל הצעה.
בבית החולים שיבא שוכב ילד בן 5 שמחכה להשתלת ריאות. אם הריאות לא יגיעו בזמן הקרוב, הוא ימות. איזו מציאות פוליטית, איזו חשבונאות פוליטית, מצדיקים את מותו של ילד בן 5.
אחת מהצעות החוק שעלו באותו יום על השולחן, הייתה הצעת חוק של יאיר לפיד. אני לא צריכה לומר לכם שלפיד הוא אויב פוליטי מר של הממשלה הזו, לאף אחד אין אינטרס לתת לו הישג פוליטי או תקשורתי. לפיד הציע שבכל טופס ממשלתי שאנחנו ממלאים באינטרנט, תינתן בסוף האפשרות לחתום על טופס תרומת איברים. המטרה היא כמובן להפוך את כל העסק להרבה יותר נגיש, ולאפשר לכמה שיותר אנשים לתרום איברים. הוא גם הסביר שבמדינות אחרות, שבהם החוק הזה אומץ, גדל באופן משמעותי מספר התורמים, ואנחנו יודעים שבישראל הרשימה של המתנה להשתלות איברים היא מאוד מאוד ארוכה. בכל מקרה, לכל הפחות, רעיון מעניין, רעיון שראוי לדון בו בכובד ראש, אבל הדיון בוועדת שרים לחקיקה, כך אוספת ההקלטה, נמשך 20 שניות בלבד.
חוק השתלת איברים, הבנתי שמשרד הבריאות מתנגד. יכול לצלם. מתנגד, אבל אני שבועיים?
יותר.
חודש?
חודשיים. חודשיים.
אז קצת קשה לשמוע, אבל שקד שואלת אם מישהו מתנגד. משרד הבריאות, שיצטרך ליישם את החוק ולהתאמץ בלי שום נימוק ממשי, מבקש דחייה של חודשיים, הוא מיד מקבל, וכולם ממשיכים לחוק הבא. שאלתי את הילד שקד למה הם דחו את החוק הזה, ובכלל למה הם מקדישים חצי דקה לכל חוק. כך היא השיבה.
בהצעה הספציפית הזאת היו לה מתנגדים במשרדי הממשלה, כי הם לא רצו, חלקם לא רצו לקחת את זה על עצמם, חלקם חשבו למה בתופס כזה ולא בתופס אחר, זו הייתה הצעה שהיא לא הייתה בשלה. ולכן הדיון בוועדה זה לא העיקר, העיקר זה בעצם השיעורי בית שהשרים עושים לפני הוועדה, ובמיוחד המשרד שלי, הנציג שלי, שיושב עם כל משרדי הממשלה לפני הוועדה, בוועדה עצמה בעצם רק מסכמים.
אז בוא נפתח קצת את עניין השקיפות, שזה הרי העניין שאתה מתעסק בו יותר מהכל. אין ספק, ואני חושבת ששנינו מסכימים על זה, שצריכה להיות איזושהי ועדה שקובעת עמדה. הרי אם החקים יקום בבוקר וכל אחד יצביע בדיוק כמו שהוא רוצה, אנחנו נהיה במצב רע מאוד מבחינת תקציבית.
לא, דפנה, אנחנו נהיה בדמוקרטיה.
לא בכך, כי הרי למה שחבר כנסת לא יצביע על 3 פעמים בשבוע על העלאת הקצבאות ועל הגדלת הסיוע ל...
אז המקום הזה תמיד, באמת הדיון הזה תמיד מגיע למקום תקציבי, אז הפתרון פה זה שלקבוע שזה מעגל סגור התקציב, ואם אתה מפנה, אתה רוצה עוד תקציב במקום אחד, אתה חייב להגיד מאיפה. זה קורה במדינות בעולם, זה אפשרי. פה האמת שיש חוק שנקרא נומרטור שמחייב את זה גם ככה. אי אפשר באמצע שנה להגדיל תקציב בסעיף אחד, אז בואו נשים את זה מתחת לשולחן, זה לא נכון. מה שכן נכון זה שהממשלה צריכה להביע עמדה, כמובן, היא נבחרה למשול והיא צריכה להביע את עמדתיו.
בכל זאת, צריך שיהיה מנגנון ששומעים את העמדות של המשרדים הממשלתיים, ושבכל זאת זה חייב להיות.
ברור. היום אין את העמדות, העמדות הממשלתיות בנוגע לכל חקיקה, הן סודיות. אנחנו הגשנו לאחרונה בקשת חופש מידע לכל משרדי הממשלה, וביקשנו את העמדות שלהם לגבי חוקים בוועדות השרים. את יכולה עכשיו על משהו שיכול להיות, צריך להיות פומבי מזה? אם משרד הבריאות מתנגד לתופס של להגדיל את האפשרות לתרומת איברים, אני רוצה לשמוע למה. מה לעזאזל סודי בדבר הזה?
זאת אומרת, אז אם אני מזקקת, אין לך בעיה עם זה שיש ועדה, אין לך בעיה עם זה שיש עמדה ממשלתית, כנראה יש לך בעיה עם זה שהמשמעת הקואליציונית היא כל כך דרקונית ואי אפשר לזוז מילימטר ימינה ושמאלה, ובעיקר יש לך בעיה עם זה שאף אחד לא נותן דין וחשבון לאיך מצביעים. הרי אנחנו יכולים לשמוע שר מדבר על כמה הצעת חוק היא נפלאה.
בדיוק.
הוא בעצם יום אחרי זה יצביע נגד ולא נדע.
בדיוק. ובוא נספר לך מה מנגן כזה אפל יוצר בנוסף. אפשר לתת לך עוד דוגמה?
בשמחה.
לא מזמן קדנציה. התחילת הזאת, או סוף הקודמת, מיקי רוזנטל הגיש הצעת חוק. הצעת חוק נפלאה, היא ביקשה להרחיב את ההגנה לחושפי שחיתויות, גם ליועצים משפטיים, גזברים וארגוני עובדים. הצעת חוק הזאת עולה, כמו כל חוק, אמרנו, לוועדת שרים לחקיקה. היא מגיעה, שם כן נתנו זמן לנציג של מבקר המדינה, נציג של משרד המשפטים, להגיד את עמדתם. הם אמרו, זה חוק נפלא, חשוב. אנשים היום פוחדים לפתוח את הפה, כי יפטרו אותם, והם ילכו בפיצויים, ומה לא, כולם אמרו שהם בעד. אין פה שמאל ימין. אין פעלות תקציבית ממשית, וכמו שתומעת, העמדות המקצועיות היו בעד. מה קרה?
לא רצו לתת למיקי רוזנטל קרדיט, כועסים עליו על תחקיר הקנגר, הוא עכשיו על הרבה דברים.
לא, מה שאתה אומרת, נכון, אבל אספר לך, פה על איך זה נראה למי שישב שם, כי גם אחד העוזרים האמיצים, אולי אותו אחד, סיפר לי, שמה שהוא ראה זה שהשרים התכוננו להצביע בעד, ואז נכנסה לחדר פרח לרנר. אז היא הייתה המתאמת של ראש הממשלה עם הכנסת, אחת היועצות שלו שמאז היא שיתה מעבודתה בגלל חשדות לניגודי עניינים. היא נכנסת לוועדה ועוברת שר ושואל, תגידו, איך אתם הולכים להצביע? ואומרים, בעד. ואז היא אומרת, לכל אחד, אתה משוגע? תראה מי הציע את זה. מיקי רוזנטל. רק לפני חודש הוא דיבר במיליה נגד שרה נתניהו. הוא נחלך עליה בטירוף. אתה הולך אשכרה לתת לבן אדם הזה את הכבוד של חוק שיעבור אותנו? ואחד אחד הם הסכימו להמיר את הכל מבעד לנגד. לפיד בו את ההצבעה, אגב, זה אז שהשר נמנע.
צריך להגיד שרוב הצעות החוק, אין להם עניין אישי בהם, אכפת להם, יצביעו ככה, יצביעו אחרת,
כן,
זה לא
בדיוק
האג'נדה שלהם.
אבל תבינה, אז החוק הזה נפל, והוא לא נפל כי זה חוק רע, הוא לא נפל כמו שאמרת בגלל תקציבים, הוא נפל כי אין שקיפות, ואז הם יכולים לסגור דילים והחלטות מאינטרסים צרים וקטנוניים, ותחשבי כמה חוקים טובים נופלים בדיוק בגלל הסיבה הזאת.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
מה אתם חושבים? כמה וריאציות שונות לפרסומת של סיפור משפחתי, תוכניות הרדיו דוקומנטריות שאנחנו עושים עבור משפחות שרוצות לשמר סיפורי חיים מרתקים, אני יכול ליצור? אז הנה עוד אחת. familysounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
תומר, אתה יכול לספר שהמאבק להחלת שקיפות בוועדת שרים הוא מאבק מאוד מאוד סיזיפי.
מאוד סיזיפי.
למרות שיושבת ראש הוועדה אילת שקד היא יחסית קואופרטיבית.
אז בואו אני אספר לך איך אנחנו ניסינו בהתחלה להילחם בזה. מלפני כבר יותר משנה, הרמנו מיזם דיגיטלי. בעצם אנחנו כל שבוע מכינים טופס גוגל עדכני לאותה ישיבה, עם שמות החוקים של אותה יום ראשון. אנחנו מסמסים בוואטסאפ, שני מתנדבים, ירון דינור ונוי שמר, שולחים את זה לכל השרים שחברים בוועדה, את הטופס גוגל האישי שלהם, לכל שר יש טופס משלו, והם יכולים להצביע, הם רוצים להיות שקופים וולונטרית, כי הוועדה ככלל לא שקופה, זו החלטה של ראש הממשלה. ויכולים לשרים, בואו, תוכיחו שאתם כן קשובים לציבור, ורוצים להסביר לציבור מה העמדות שלכם, ותמלו. שני שרים הצטרפו, שלושה האמת הצטרפו למיזם, עד עכשיו, כמו אנחנו כל יום ראשון מציקים להם בלי סוף.
שהם, בואו נפרגן להם קצת.
כן, אז זאת אילת שקד, גילה גמליאל, ואבי גבאי, שעזב, אז נשארנו עם שניים. עכשיו תביני, מה שאלקין אמר זה שטויות במיץ עגבניות, אילת שקד מקבלת החלטות מאוד אחראיות, היא מפילה אין ספור חוקים שאולי נשמעים פופוליסטים טובים, אבל היא אומרת אין לזה כסף וכולי, ואת רואה אותה, את רואה אותה הופכת לפופוליסטית? לא. את רואה אותה מוערכת על ידי הציבור שלה? בהחלט. אז זה שטויות, הציבור לא טיפש, הוא לא יגיד, אוי, הפלת את חוק קצבת הנכים, אני לא תומך בך. הוא כן, לדעתי, חייב להגיד, אתה לא מסכים להגיד לנו מה העמדה שלך בנוגע לקצבת הנכים, אתה לא ראוי להיות נבחר ציבור.
אבל עדיין, גם אם אתה תדע אם מישהו הצביע כך או אחרת, אתה לא תדע מה הסיבות לכך.
אבל נכון, זה שקפות בוסרית, אבל זה משהו. אני עכשיו יכול לתת לך ניתוח אישיות הרבה יותר מדויק של גילה גמליאל ואילת שקד, מאשר שאר השרים, כי אני יודע מה העמדות הפרטניות שלהם, ואיפה הם נכנו ללחצים ואיפה לא. שאר השרים והח"כים, אני צריך להסתמך על הסטטוסים הריקים מתוכן שלהם בפייסבוק, ועל כל מיני הצהרות, על צ'קים בלי כיסוי. הוועדת שרים, זה, תחשבי, זה המקום הדמוקרטי הטהור ביותר במדינת ישראל.
בסופו של דבר, הוא אטום. ותחשוב כמה זה מביך שבסוף אנחנו הכתבים מפרסמים כל מיני מדדים של חברתיות בהתאם להצבעות של חברי הכנסת, כשבעצם לחברי הכנסת האלה אין שום say. זאת אומרת, אנחנו מכתירים את ההוא כחברתי ואת ההוא כהכי פחות חברתי, כי הוא כן הגיע למליאה או לא הגיע למליאה, הוא תמיד תרח בחוקים חברתיים, אנחנו יודעים איך זה להיכנס ברגע האחרון ולהצביע כמו שצריך. אבל בעצם אנחנו מפספסים לחלוטין, אנחנו לא במגרש הנכון, אנחנו צריכים להיות שם בישיבה הזאת בימי ראשון ולראות מה שם קורה, כי כל השאר זה סתם משחקים בסוף של נוכחות. נכון.
בישראל אין הפרדת רשויות, והממשלה לא רק שהיא מושלת, היא המחוקקת, ולכן כל עוד אין שקיפות בממשלה, אין באמת דרך לבחון את עשייתם של חברי הכנסת לעומק.
אז מי תוקע את זה?
ראש הממשלה בנימין נתניהו.
אישית.
בצורה נחרצת ב-100, אני אומר את זה ב-100%. איך אני יודע את זה? כי גם ציפי לבני, יושבת ראש הוועדה הקודמת, וגם היית שקד הנוכחית, שתיהן הביאו הצעה שהוועדה הזאת תהיה שקופה. שתיהן ניסו לקדם, וזה הגיע עד למזכיר הממשלה ולראש הממשלה שאמרו, לא, אתן משוגעות, אנחנו, אם הוועדה הזאת תהיה שקופה, נצטרך לקבל החלטות טובות, החלטות לטובת עצמי מורך, החלטות שלות כסף.
אתם רוצים פשוט מרחב תמרון יותר גדול.
בדיוק, מרחב תמרון.
לאחרונה הגיע אבסורד לסיוע, כשהצעת חוק של חברת הכנסת סתיו שפיר, שגם התארכה פה לא מעט, שנועדה להכיל שקיפות בוועדת שרים, הגיעה לוועדת שרים. עכשיו, על הצעת החוק עצמה חתומים 65 חברי כנסת.
חשוב להדגיש שגם מהימין רבים חתומים עליה. ישבתי בוועדה עם בצלאל סמוטריץ', שאמר שזה נורא שאין שקיפות. איך השרים האלה צריכים לעמוד מול הציבור ולהגיד מה הם חושבים, איך הם מעזים לפעול.
שקד תומכת בזה.
כן, שקד, זה ממש לא עניין של שמאל ימין, זה עניין של דמוקרטיה ודיקטטורה. אין לי מה להגיד.
אז בסוף קרתה סיטואציה, חשוב להבין את זה, שהוגשה הצעת חוק, שלא רק שתומכים ב-65, אלא חתומים על ה-65, זאת אומרת, הם בעצם היוזמים של החוק, זה הגיע ביום ראשון לוועדת שרים, ועדת שרים החליטה שצריך להצביע נגד, ואז הגיעו אותם כל חברי כנסת, ובמליאה הצביעו נגד עצמם. זו הסיטואציה, והיא קורית כל הזמן.
כספרתי פעם, יותר מ-60 ח"כים בקדנציה הזאת הצביעו נגד חוקים שהם הגישו, כמו שהזכרת. וזה אבסורד, כי בעצם אין בקרה.
אגב, את הסיבוב התקשורתי על זה שהם הגישו הצעת חוק, וכמה הם חברתיים וכמה הם נהדרים,
פה גם העיתונאים צריכים להבין שאסור לסקר הצעה שמוגשת. אגב, יש לא מעט ח"כים מהאופוזיציה, שמבינים את המשחק, כמו שלי חימוביץ', ועושים עבודה מקדמית, לפני שהחוק מגיע לוועדת שרים לחקיקה, משווים השרים, הם שומעים את ההסתייגויות של משרדי ממשלה, הם משנים את החוק, וככה ח"כים מהאופוזיציה כן מצליחים להעביר חוקים. מעט מאוד, לפי כל הניתוחים, זה ממש סיכוי קלוש להצליח להעביר חוק, אבל מי שבאמת חרוץ, לא סתם יגיש את החוק, אלא...
כן, אגב, זה גם מאפשר מצב שהזכרת אותו בהתחלה, שבו בגלל שאילת שקד עומד בראש הוועדה והיא מהבית היהודי, אז רוב החוקים שעוברים הם בסוף חוקים של הבית היהודי.
אני חוספח על אחד, אילת שקד כמו לוין ואלקין מתנגדים לטרף את החקיקה. אני חוספח על חוק אחד שהיא כן הצביעה בעדו בקדנציה הזאת, שקד, שהעבירה את הוועדה בזכות ההתערבות שלה, שהעבירה את החוק הזה, זה היה חוק, משהו קשור למועצת ההנדסאים. ולמה דווקא החוק הזה, למרות שהיא מדברת נגד העודף רגולציה, למה זה כן עבר? הסתבר, זה חיים לוינסון בארץ חשף, הסתבר שאת החוק הזה קידם לוביסט בשם אברהם פורז, שר לשעבר, לוביסט של ההנדסאים, העצמאים, והוא חבר של אילת שקד, חבר של אביה, הוא תרם לה בפריימריז, שניהם לא הכחישו את הקשר האישי ביניהם, והחוק הזה כן זכה לעדיפות בוועדת
שרים. היא רק אמרה שזה מניעים שלהם מניעים, עניינים.
אין בעיה, אבל מי הגיש את החוק הזה? יואל חסון, חבר כנסת בכלל באופוזיציה, והוא התפלא, אני דיברתי איתו, פרסמתי את זה, הוא פתאום התפלא שהחוק, הוא יעלה לוועדת שרים, ואז הוא התפלא שהחוק הזה גם עבר, הוא לא עשה לזה שום לובי. וזה מה שמראה לך, שיש אולי עמדת פתיחה זהה לכל הגשות החוקים, אבל אלו שכן יעברו את המשוכה, זה אלה שיש להם קשרים וזיקות, והם יודעים לפעול מאחורי הקלעים. ואולי החוק הזה הוא חוק טוב.
והם יודעים לשכנע, יכול להיות שבאמת שכנעו אותה, שזו הצעת חוק בגלל אותה נגישות.
אבל מי משכנע? מי שיש לו כסף, כן, נגישות.
או נגישות, בהחלט.
ככל שזה שקוף יותר, אז נראה לי העמדת פתיחה תהיה שווה יותר.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שכל אותם אנשים שמטריחים את עצמם לכנסת, ומתרגשים, ומתלבשים יפה, ומכינים נימוקים מפוצצים, וככה עושים הכל כדי להכניס תיקונים ושינויים בחוקים וכדומה, זה הכל הצגה. הכל מחור מראש, כולם בסוף ירימו את היד בדיוק כמו שהורתה להם אותה הוועדה, וכך זה ימשיך להתנהל. זאת אומרת, היכולת לעשות שינויים בתוך הכנסת היא מינימלית.
אלא אם החוק אושר על ידי הוועדה, ואז כן, בדיונים מכווננים אותו. אגב, אני זוכר בשש שנים האחרונות רק פעם אחת שוועדת השרים נתנה חופש הצבעה. כלומר, נתנה לדמוקרטיה, להיות דמוקרטיה.
מתי? אגב, בעבר היו נותנים יותר.
נכון.
זה נוהג של...
נכון, דברים לא תקציביים או לא לפי קווי היסוד, שלא סותרים את ההסכמים הקואליציוניים, זה מה שאמור לקרות. אבל לא, הממשלה עכשיו...
נו, באיזה חוק זה היה? אני במתח.
זה החוק שבתקופה של לבני כיושבת ראש, שביקש להכיל שקיפות על חברי ועדת הכספים, על המניות שמחזיקים חברי ועדת הכספים. כלומר, שאם חברי ועדת הכספים סוחר במניות, נראה את השמות של המניות, כמו בארצות הברית. ועדת השרים אמרה, תקשיבו, זה חוק אין לו עלות תקציבית, אין פה שמאל ימין, זה חוק שקשור לכנסת, שהכנסת תחליט. איזה יופי. אגב, תוהה מה קרה, חוק נפל, כי אופר שלח לא היה שר ועד שקד, אז גם לא הייתה שרה, הם אמרו שזה חדירה לפרטיות, הפילו אותו.
בסדר.
אבל הנה הפואנטה, רק תקשיבי לזה. חוק הזה עלה שוב לפני שנה, לוועדת שרים, והפעם היא לא אמרה לחכים תעשו מה שאתם רוצים. היא אמרה, אנחנו אפילו לא נסתכן.
לא לקחו סיכונים.
לא לקחו סיכונים והפילו אותו.
אז אתה במסגרת המיזם שלך ובשיתוף פעולה עם עוד כמה גופים, עכשיו, אחרי שוועדת שרים שוב הפילה את החוק להכיל על עצמה שקיפות, לוקחים את העניין הזה לבגץ.
נכון, לא הייתה לנו ברירה, את רואה, הם מפילים חוקים, הם, כמו שאמרת,
לא יבואו אליכם בטענות שזו עתירה מוקדמת. זה לא יקרה.
ניסינו את כל הסעדים, מה שנקרא, ובסוף יחד עם לובי 99 והמשמר החברתי, התגייסנו יחד והלכנו לעורך דין אילן יונש, שהוא גילוי נאות עוזר לי גם במיזם, בהתנדבות, במיזם הימים של שקיפות, וכתבנו עתירה שמסבירה את החוסר סבירות הקיצונית שבה כל הדמוקרטיה מרוכזת, מתומצתת בוועדה של אף אחד אין גישה אליה, שזה ביזיון הדמוקרטיה, ביזיון של הפרדת הרשויות. כתבנו עתירה ממש יפה, ממליץ לכם להיכנס, לקרוא את האמת, היא מאותרת בציטוטים, של הממשלה עצמה, של בתי המשפט,
תומר אביטל נגד מדינת ישראל, ראיתי בכותרת, בטוויטר שלך.
אגב, כל הפעמים שהייתי מעורב בבית משפט, זה או נגד הכנסת או נגד הממשלה, זה קצת נראה אובססיבי, אבל מה אני אעשה שהם צריכים לפעמים את היד הזאת של השופט שתכריח אותם לעשות את הדבר הנכון, אז הגשנו עתירה.
לאיזה רמת שקיפות היית מצפה מהם להגיע?
אגב, אני חושב שכל הוועדה הזאת, המנגנון הזה לא עובד נכון, בשלב זה ביקשנו שקיפות על את הפרוטוקולים, את השקיפות של ההצבעות של השרים, שם את הניירות עמדה שמוגשים לוועדה. הדברים הכי בסיסיים שאנחנו רואים שקורה בוועדות בכנסת, שיקרה גם בוועדת שרים לחקיקה.
תומר אביטל, תודה רבה. המאבק שהוא בסוף המאבק של כולנו, כי החוקים שעוברים שם כל יום משפיעים עלינו בכל כך הרבה היבטים ורובדים, שזה לא סופק מאבק.
והעובדה שאת עוסקת בזה בפריים טיים, אני לא מתחנף, זה האמת, זה לא קרה אף פעם עד שנכנס לתפקיד, אז אני מאוד מעריך את זה ושמח על כך, ותמשיכי.
לא נצנזר את החלק הזה בפודקאסט.
אל תצנזרי, פליז. וגם
שקיפות מלאה.
כן, בהצלחה, היא לא שילמה לי, בהצלחה בפודקאסט. זה עוד במה חשובה.
תודה, גם לך יש פודקאסט, אפשר לפרגן לו, קוראים לו שקוף.
טוב, שמפתיע.
מספיק פרגונים לפודקאסט שעוסק בפוליטיקה, בכל זאת צריכים לא לחטוא לנושא עצמו. המון המון תודה שהצטרפת אליי, תומר אביטל, ועד כאן עוד פרק של עושים פוליטיקה. אפשר למצוא אותנו גם באינטרנט, ranlevi.com/osim-politika. בפייסבוק אנחנו תחת עושים היסטוריה, ואפשר כמובן גם דרך הטוויטר הפרטי שלי. תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה גם על כל הפידבקים שאתם שולחים. נתראה בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.